אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
יאללה אריות!
עכשיו ברדיו על הגל, יאללה אריות!
יאללה אריות!
הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה אריות!
עם רותם פופקו וחברים.
יאללה אריות, השנה ה-13. אחרי הצלצול האחרון, מתחילה...
המשמעות. אז שלום לכולם, אנחנו פה והיום אנחנו נדבר על מכינות, שנות שירות. מה זה, מי זה, למה 10,000 אנשים מנסים להגיע לזה. אז בוא תספר לנו על צלצול השמחה, מי אתה?
היי, נעים מאוד, אני עומר מאיר. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לך רותם על ההזמנה.
תודה רבה שהגעת.
כיף מאוד להיות פה. אני אתחיל רגע פתיח על עצמי. קוראים לי עומר מאיר, אני בן 22 מנתניה, אני חגגתי 22 ממש באוגוסט האחרון, גם החודש שבו השתחררתי מהשירות הצבאי שלי כלוחם, הייתי 2.8 בסרט גולני, פלוס 4 חודש מילואים, ומה שאני עושה היום, גם התחלתי את זה תוך כדי השירות הצבאי, זה עסק עם מלא קהילות, מלא בני נוער, שאני חושף אותם בעצם למכינות קדם צבאיות, ועוזר להם באמת להתקבל למכינה שהם הכי רוצים, וכמובן להגיע לשירות משמעותי, לשוף גבוה, לתרום למדינה. אני מאוד אוהב לעסוק בחינוך, להעביר בני נוער תהליכים אישיים. בין היתר אני עובד ברשתות חברתיות, יש לי אינסטגרם וטיק טוק שפעילים יום יום, פודקאסט שנקרא סוף התיכון, שהמטרה שלו העיקרית בעצם זה ללמד בני נוער כלים וכישורים לחיים האישיים שלהם, על ידי אנשים שחוו דברים שיכולים לתרום ערך או שתיים. יש לי אפליקציה בשם המכינצ'יק שנועדה לחשוף כמה שיותר בני נוער למכינות קדם צבאיות ולעזור להם למצוא את עצמם בתוך הג'ונגל הזה שנקרא תהליך המיון, וגם הספר שלי, המדריך למכיניסט, כתבתי אותו תוך כדי השירות הצבאי וגם השקתי אותו. הוא כרגע עדיין לא נמכר בחנויות ספרים, אבל אפשר לקנות אותו דרך האינסטגרם שלי.
באיזה מכינה היית לפני הצבא?
יפה, שאלה טובה, אני לא עניתי על זה. הייתי במכינת נחשון, שלוחת שדרות. כל המשפחה שלי בעצם, אפשר להגיד במרכאות, תוצרת נחשון. אחותי הגדולה הייתה גם בנחשון בשלוחת שובל, ואחותי הקטנה, שנה שעברה ממש, סיימה את השנה במקווה ישראל, גם בנחשון, אז כולנו היינו בנחשון, בשלוחות אחרות פשוט.
מה גרם לך ללכת למכינה?
וואו, שאלה טובה. תראה, אני בתיכון שלי, אני בא מנתניה, לא יודע אם אמרתי או לא, הייתי ילד מאוד, מאוד בעייתי, מאוד מושפע, גם מהסביבה, וגם מסטיגמות חברתיות. ואני זוכר את עצמי ביהודה לפדבט, לא משקיע בלימודים בכלל. כל מה שאני רוצה לעשות כל השבוע זה לעבוד כמה שיותר קשה, בכמה עבודות במקביל, כדי לחסוך כמה שיותר כסף, כדי שבסופה שאני אוכל ליהנות בכמה שיותר מסיבות. סבא, זה היה שגרת חיים שלי אז, בלי שאיפות, בלי חלומות. ואחותי ראתה את המצב הכבד שהייתי בו. ממש הייתי, אפשר להגיד ארס, כאילו, אין בעיה עם הדבר הזה, הייתי ארס. סגור, כל החברים שלי היו ארסים. אף אחד מהם לא התגייס לקרבי, אנחנו חבורה של 16 אנשים, היינו, אני כבר לא בקשר איתם, ואין אחד שהלך לעשות או שירות קרבי, או שאפילו יש כמה, איזה 4-5 שהשתמטו, בכלל לא התגייסו לצבא. אז כן, לגמרי, שבכלל לדבר על מכינה זה מצחיק, כי שאמרתי להם שאני הולך לעשות מכינה, אז הם צחקו עליי, והיה קצת בעיה עם הביקורת של הסביבה. מה כאילו גרם לי להניע לפעולה ולהגיע למכינה? בעצם אחותי הגדולה שהסתכלה על המצב שלי אמרה לי, עומר, בוא רגע תעצור, יש דבר כזה שנקרא מכינה קדם צבאית, בוא תירשם, למה שלא תנסה, למה שלא תקרא קצת. אמרתי, אני סומך על אחותי הגדולה, יש לנו קשר טוב ברוך השם, היא יודעת מה טוב בשבילי. הלכתי איתה, ניסיתי להתמיין, אני לא יודע איך, לא יודע למה קיבלו אותי למכינת נחשון, כנראה ראש המכינה שם שהיה באותה תקופה יהודה, שהיה מפה בדובדבן, ראה בי משהו שונה, לקח אותי תחת חסותו, ובאמת התחלתי את השנה שלי במכינת נחשון, וזו השנה הכי טובה שהייתה לי בחיים.
חד משמעית, הרבה פעמים הילדים הבעייתיים הם אלה ש... כאילו אני יודעת, נגיד, אני הרבה פעמים, כאילו הרבה מיונים לשנות שירות ולמכינות שעברתי, וכל המכינות שנגיד שלא התקבלתי אליהם, אז אמרו לי, את יותר מדי טובה, אנחנו מחפשים את אלה שצריכים עוד דרך קדימה.
לגמרי.
איך התכוננת למכינה?
אתה שואל מבחינה פיזית, מנטלית, הכל, הכנות?
הכל.
תראה, מבחינה מנטלית אני לא אשקר, לא התכוננתי בכלל. בכלל בכלל לא התכוננתי מנטלית. לא היה גם מישהו באותה תקופה שילמד אותי מה זה מכינה, איך להגיע, איך במרכאות למקסם את השנה בצורה הטובה ביותר. באתי כאילו, אתה יודע, לטייס אוטומטי, מה שיקרה יקרה, הכל טוב, אני זורם. ובחודש, חודשיים הראשונים, אני זוכר שהייתי, לא היה לי קשה להסתגל לסיטואציה, להיות רחוק מהבית, דווקא דברים שלקחתי מאוד בקלות, אבל היה לי קשה עם האנשים, עם הסביבה החדשה, זה סביבה שלא הייתי רגיל אליה מלפני, והייתי בחודשיים הראשונים ממש אוף מוזר לחלוטין במכינה, בגלל מה שהייתי לובש, בגלל מה שהייתי אומר, בגלל הדעות שלי, השנויות במחלוקת, הייתי מאוד אוף מוזר. אני זוכר שהייתי מתקשר לאמא שלי בטלפון ואומר לה, אמא, אני לא רוצה להמשיך פה, יש פה חנונים, אנשים פה קוראים ספרים, ויש הרצאות, ואני לא מוכן ללמוד וזה. ולאט לאט נכנסתי ללופ של המכינה, הבגדים שלי התחילו להשתנות מה שאני לובש, הטעם שלי במוזיקה התחיל להשתנות ולתפוס את הצבע.
עלית על הטבע נאות.
לגמרי, עליתי על הטבע נאות, קניתי בלנסטון אחרי זה 4 חודש במכינה, התחלתי לטייל בארץ גם שהיינו יוצאים הביתה, כאילו כל הדברים, הפרסונה שלי השתנתה 180 מעלות, החלפתי את החברים שלי, היום החברים שלי כאילו שאני אומר, אני פוגש מישהו בצבא ואני אומר לו, בוא תכיר את חברים שלי מהבית, זה חברים שלי במכינה. כי החברים שלי מהבית, כאילו, כביכול, אני כבר לא בקשר איתם.
כבר לא התאימו לתדמית שלך.
בדיוק, לגמרי. זהו, אני לא התכוננתי מבחינה מנטלית. מבחינה פיזית, גם לא כיוונתי מההתחלה לקרבי. הייתי בטוח שאני הולך להיות ג'ובניק, כאילו, לא רציתי משהו אחר, רציתי לעשות 5-9 בקריה, גג יומיות. וגם לא התכוננתי מבחינה פיזית, לא הייתי רץ מהר, לא הייתי זוחל, לא הייתי בכושר קרבי לפני. הכל השתנה תוך כדי תנועה במכינה.
אתה ממליץ על כושר קרבי?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני אספר אחרי זה איך כאילו התקבלתי לסיירת גולני ומה ההכנה בדיוק שעשיתי, אבל אני אדבר רגע על איך שבאמת התכוננתי לסיירת גולני ומה ההכנה שעשיתי, אבל בעיקרון, ברגע שסיימתי את המכינה, היה לי 4 חודש להתכונן, ונרשמתי לכושר קרבי אדרנלין. אני ממליץ כמובן על כל הסוגי כושר קרבי, לא בהכרח על אדרנלין, זה פשוט הכושר קרבי הכי קרוב שהיה לי לבית, זה מה שהדבר היחיד שהכרתי. הייתי שם חודשיים, וזה הספיק לי להגיע ברמה הכי טובה שיש לגיבוש.
איך היה תהליך מיון בשבילך למכינה?
וואו, היה תהליך קשה, כי קודם כל לא ידעתי מה הולך לצפות, מה הולך להיות לי בתהליך המיון. אני לא ידעתי שיש דבר כזה שתפסים, ואז ראינו 90 בזום, ואז ימי מיון, וצריך להגיע למכינה עצמה ולסוע חצי מדינה, ולהגיד לבית ספר, שומעים, אני כאילו לא יכול להגיע למבחן, יש לי יום מיון. לא ידעתי את כל הדברים האלה, גם לא היה מי שלמד אותי את הדברים האלה. ולמדתי הכל תוך כדי תנועה, לכן זה היה מאוד קשה ומאוד עמוס. אני אהבתי את זה, אני אהבתי ללכת לבד, ליום מיון, להפסיד יום של בית ספר, זה היה לי כיף.
זה החלק הכי כיף ביום מיון.
בדיוק, זה היה לי הכי כיף.
חד משמעית.
להכיר אנשים זרים ממני, זה היה ממש כיף, ובסופו של דבר אני גם שמח ורוצה להגיד תודה למכינת נחשון שראו בי משהו שונה וקיבלו אותי בסופו של דבר.
חשבת רק על נחשון או רצית עוד מכינות?
תראה, אחותי פשוט זרקה לי לרשימה מלא מכינות, כי גם לא הכרתי. אני זוכר שנגיד מנשרים קלו, קראתי להם מנשרים. לא ידעתי את השמות, לא ידעתי בכלל מה זה אומר תבור, מה זה בערי, מה זה רבין, איפה הם נמצאות. לא ידעתי חוס של החשיבות למיקום, לכמות חניכים, לאג'נדה של המכינה. פשוט אחותי זרקה לי לרשימה כמה מכינות שהיו נראות לה טובות, כמובן נחשון, ואני זרמתי.
ואולי איך פה לך את המכינות, כאילו, הכי היילייט של מדינת ישראל כיום.
השתגחים, כן? השתגחים.
חד משמעית.
כמובן.
איזה שבוע הכי אהבת במכינה?
וואו, איזה שאלה טובה. אני ברשותך אגיד 2. אני אגיד שבוע פנים שהיה ושבוע מחוץ למכינה. שבוע פנים אני אלך על שבוע כלכלה. זה היה בדיוק שבוע אחרי האמצע של השנה. שם באמת למדתי ונפתחתי לכל העולם של פיננסי וניהול תקציב ואיך לנהל את הכסף שלך והשקעות בשוק ההון ונדלן וכולי. היה באמת שבוע מאוד מאוד מעשיר. והשבוע חוץ הייתי אומר שבוע חקלאות. תמיד רציתי להתנסות בחקלאות כל חיי. ואני גם כמובן רוצה לעסוק בזה בעתיד בעזרת השם, וזה שבוע שבאמת הכי נהניתי בו, לקום בבוקר ב6, להיות עם החברים שלך, לעבוד אדמה, עבודת כפיים, אין דבר שיותר כיף מזה, ובאמת לעשות את זה בהתנדבות, היינו בקבוצת גן יבנה, שזה החבר'ה שמוציאים את הזיתים, את השימורים המוכרים, והיה ממש כיף, קיבלו אותנו בידיים פתוחות, ו...
נשמע טעים.
כן, לגמרי.
איך אפשר להגביר את הסיכויים להתקבל למכינות?
וואו, תראה, יש לזה תורה שלמה, בגלל זה גם כל העסק שלי בסופו של דבר בנוי על הדבר הזה, על התשתית של איך להרחיב את הסיכויי קבלה שלך. אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון זה אסטרטגיה. אתה רוצה בכל אורך תהליך המיון, שיהיה לך איזה מחשבה אסטרטגית, גם ביום ההרשמה, שלשים לאו דווקא את המכינות הכי מקובלות היום, אלא אתה יודע שיהיה מגוון. גם בשלב התפסים, שיהיה לך איזושהי אסטרטגיה שלפיה אתה עובד, איזה תבנית, איזה נוסח מסוים, שלפיו אתה עונה על התפסים, סגור, איזה משהו מסוים. וגם ברעיון אישי, בימי מיון, בהרצאה שאתה עומד להגיש, לעשות כמובן חזרות, להגיע עם איזושהי אסטרטגיה מבעוד מועד, כדי שבאמת לא תגיע כמו שאני הגעתי על תבנית הטייס האוטומטי, בדיוק, על עיוור. זה הדבר הראשון. הדבר השני, כמו שאמרתי, זה פשוט לעשות כמה שיותר חזרות, בין אם זה להתאמן על הרעיונות האישיים, לקחת חבר, חברה שאתה סומך עליה, אבא, אמא, להגיד להם שומעים, זה חמש שאלות שאומר נתן לי באינסטגרם, בואו רגע נתאמן על זה. הרצאה, אתה יודע שנגיד, סתם דוגמה, מיתרים לחיש השנה מבקשת להכין הרצאה מראש, יש מכינות שאפילו לא אומרות לך ובאותו היום אומרות לך בוא תגיש הרצאה ומפילות עליך את זה משום מקום, אז להגיע כבר עם הרצאה מוכנה, להתאמן עליה בבית, על איך אתה עומד, איך אתה מעביר את הדיבור, זז במרחב, שואל שאלה בהתחלה, מסיים במחיאות כפיים, זה, כל הדברים האלה אתה צריך לעבוד עליהם מלפני, ואיך הולך המשפט, הניצחון דורש הכנה מוקדמת.
חד משמעית. גם להיות אותנטי.
לגמרי.
במכינות מאוד מאוד בוחנים את האותנטיות שלך.
איך מתמודדים עם אי קבלה ממכינה?
תראה, קודם כל מבחינה פרקטית, אני אתחיל מבחינה מנטלית, זה דבר שאתה צריך להכין את עצמך אליו. אין מה לעשות, אתה מתקבל, אתה מתמיין לשש מכינות, אתה לא תתקבל בהכרח לשש המכינות, זה מאוד מאוד נדיר. היה לי מתלווים, נגיד, שנה שעברה שהיו פנומנליים, והסי היה ארבע מכינות. סגור, זה היה הדבר הכי, כאילו, מטורף שראיתי בארבע שנים האחרונות, מישהו שהתקבל לארבע מכינות במקביל. יותר מארבע לא יצא לי לראות, לפחות מאז שאני התחלתי להתמיין למכינות. וזה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אני חושב שאתה מבעוד מועד צריך להכין את עצמך לרגע הזה של לקבל לא, גם בשלב התפסים, גם ברעיון אישי, גם הימי מיון, וגם אחרי שלב הדירוג. זה לגיטימי וזה מובן לגמרי. מבחינה פרקטית, אני חושב ש... פשוט להמשיך הלאה, לשלוח מכתב עירור במידת הצורך, אם לא מקבלים אותו, אז להמשיך הלאה למכינה הבאה, הכל טוב, בגלל זה גם נרשמת לכמה אופציות ופתחת לעצמך את כל הדלתות, כדי שתוכל לטעום מהכל, לחוות מהכל, וגם אם יהיה מכינות שסוגרות בפניך את הדלת, אז תוכל לפתוח דלתות אחרות.
אני אגיד, הקשבתי להרצאה שלך, של רשת ביטחון, וואלה. נרשמתי לשמונה מכינות, שזה מטורף, ואני לא התקבלתי לאין פרט ולגליליון, אז מצאתי עוד כמה מכינות שפי אלף יותר טובות.
לגמרי, אחי.
חד משמעית. גם אם לא פותחים לך את הדלת, אתה נכנס מהחלון. כל טוב.
כמו מכינת חממי, ואם כבר חממי, מה דעתך למכינות חדשות, נגיד אחים, חממי, מכינות שנפתחו בעקבות המלחמה בשנתיים האחרונות?
לגמרי, אני אוסיף עוד, אפילו יש את מכינת דרור, שהיא קמה אחרי השביעי לעשירי.
מכינה מטורפת.
מכינת נירוז, שגם קמה השנה, מכינת סמל.
מעמקים.
בדיוק. כל המכינות האלה קמו באמת בשנתיים האחרונות, אפשר להגיד, בטווח, ורובן גם קמו בעוטף, אם שמת לב. אני מאוד מתחבר לקונספט, אני חושב שזו הזדמנות מעולה ומצוינת לחבר'ה שקודם כל רוצים שהמכינה שלהם תהיה במיוחד בעוטף עזה, לתרום באמת לשיקום העוטף, לעזור לבעלי עסקים שם, לעזור לילדים שחוו וראו זוועות. והדבר השני זה באמת לקחת חלק במכינה ש... מה שנקרא, אתה יכול ליזום שם כמה שאתה רוצה. הדלת, כאילו, כל הדלתות תמיד פתוחות, אתה יכול ליזום מיזמים חברתיים, לתרום לקהילה שם, כל דבר שאתה תחליט ליזום במכינה עצמה, יגידו לך כן, סגור, כי אתה מהחלוצים שכביכול בונים את המכינה. אז אני חושב שזה אחלה של אופציה לחבר'ה שרוצים לחוות משהו חדש שאין היום, ולהיות חלק מהמורשת והתשתית של המכינה, ממש מהבסיס.
אתה חושב שיש הבדל בין התפתחות אישית ממכינה להתפתחות אישית משנות שירות?
תראה, אני חושב שזה אינדיבידואלי לכל אדם בסופו של דבר. אני ממליץ, גם אני מפרסם את זה תמיד ברשתות, אני ממליץ על שתי הפלטפורמות. אני נטו מדבר על מכינה קדם צבאית, כי זה הדבר היחיד שאני מבין בו. אני לא רוצה פשוט לפרסם מידע שאני לא ברור לגביו בשנות שירות, כי לא עשיתי גם שנות שירות. לכן, אני יודע גם להסתכל על עצמי. אני לא הייתי מקשיב לבן אדם שלא השיג את מה שאני רוצה להשיג, ולא היה איפה שאני נמצא כרגע. אז מן הסתם שאני לא אתחיל ללמד על שנות שירות, אם לא עשיתי אחת כזאת בעצמי.
זה גם שונה ברמות.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שההתפתחות האישית באמת שונה ואינדיבידואלית בכל פלטפורמה. מי שמחפש יותר שנה של להתנדב 24/7 ולחיות במחייה משותפת עצמאית עם קצת פחות אנשים, שילך לשנת שירות. מי שחושב שזה גדול עליו, מחפש שנה יותר אישית, להתפתח אישית, לטייל בארץ, וגם שכולל התנדבויות, אבל באינטנסיביות פחות גבוהה, נגיד 2-3 בשבוע, שילך למכינה קדם צבאית.
מה היה החוויה הכי משמעותית שעברת במכינה?
החוויה הכי משמעותית זה כנראה היה להקים שבוע מעצמי, בעצמי מאפס. לקחתי אחריות על, בהשראת המדריך שלי שדחף אותי לעשות את זה, על שבוע שנקרא שבוע נגב. מה זה אומר? זרקו אותי לבנות שבוע לבד מאפס, נתנו לי עוגנים, ביום שני בערב יש הרצאה של ההוא, ביום חמישי בבוקר צריך לחזור הביתה, כך תעשה מה שאתה רוצה. כאילו אתה בונה טיול, אתה אוטובוסים, מרצים, לינה, אוכל שהחניכים אוכלים במהלך היום, אתה שלך הכל, יד חופשית. נתנו לי לזה חודשיים מראש, והייתי צריך למלא את כל הלוז ממש מאפס, לדבר עם נהגי אוטובוס, ויזה, תקציבים, לנהל כספים כמו שצריך, הרצאות, אטרקציות, טיולים, להביא חופשים, לאשר את הטיול מול הראש מכינה. לקח לי באמת הרבה, הרבה מאוד זמן, וגם הרבה חבר'ה מהמכינה נרתמו, והיו כאילו התתי אחריות שלי, היה אחד שהיה אחראי על הלוגיסטיקה, אחד שהיה אחראי להביא מרצים, אחד שהיה אחראי על התכנים, אחד שהיה אחראי על הטיול עצמו, ובאמת בניתי מאפס שבוע מטורף, בין המטורפים שהיה במכינה מראשון עד חמישי, שאוטובוס צמוד אלינו 24/7, מרצים שבאמת קשורים לנגב, והיינו בטיול בעין עקב, זה ליד ממש בית קמה, היינו במצדה, ועשינו דברים באמת מדהימים, ואני סופר מרוצה שיצא לי, בא בחלקי הזכות להקים שבוע כזה, כי שם באמת התפתחתי אישית ברמה הכי גבוהה שיש, בין אם זה העמידה מול קהל שלי השתפרה, הניהול וארגון שלי השתפרו, הביטחון העצמי שלי עלה, היכולת שלי, מה שנקרא, למנכל או להיות אחראי על אנשים אחרים, פנומנלית, וזה היה אחד החוויות הכי כיפיות שלי.
יש שאלה ששואלים אותך הרבה בנוגע למכינות?
כן, זו שאלה יותר ספציפית, שאלות ספציפיות על תהליך המיון בעיקר, אבל השאלה שתמיד חוזרת על עצמה בכל שנה זה איך אני מוצא באמת את המכינה שמתאימה עבורי. ואני הולך לפי כמה קריטריונים, זה מה שאני מציע למתלווים שלי בסדנאות, זה קודם כל לעשות רשימה וטבלה של כל המכינות שמעניינות אתכם, ולקחת בחשבון כמה קטגוריות. הדבר הראשון זה מיקום המכינה, בין אם זה המיקום בארץ, צפון, דרום, מרכז, מערב, בין אם זה המיקום הפיזי של המכינה עצמה, בין אם זה קיבוץ, מושב, עיר. לקחת בחשבון כמות חניכים, אם אתם רוצים מכינה שהיא יותר מצומצמת, או יש מכינות אפילו היום, אלי נגיד, עם 100 פלוס חניכים, תלוי באמת בגיוון. האם אתה רוצה מכינה שהיא הטרוגנית או לא? אתה מכיר את המושג הטרוגניות?
אני פחות, אבל אני מניח שאת מכירה.
כן, זה כאילו תלוי גם בקריטריונים שאתה רוצה. בסופו של יום, אני יכולה להגיד, אני התמיינתי נטו למכינות בחצי שנה הראשונה של י' ב', ואז הבנתי שמכינות זה לא עולם שלי, זה לא מה שאני מחפשת, אני מחפשת לחוות עשייה, לעשות אותה, מאשר שחנכו אותי, שילמדו אותי, שיעבירו לי. והטרוגניות זה בסופו של יום מה שאתה מחפש, מה שהכי קרוב אליך. כן. מה ש... גם הכי מושך אותך.
אני אנסח את זה רגע. הטרוגניות זה בעיקרון גיוון בחברה הישראלית. סבבה, גיוון אוכלוסייה. יש מכינות נגיד כמו נחשון, שאני הייתי, שבכוונה יבחרו אנשים מסוגים שונים באוכלוסייה. אנשים עם מצב סוציו-אקונומי גבוה, נמוך, בצפון, בדרום, שרוצים להיות בשייטת ושרוצים להיות ב-8200. כל הסוגים שיש שם בחברה הישראלית, כדי ליצור חברה שהיא הטרוגנית. ויש מכינות, סתם לדוגמה, כמו תבור, שיבחרו בעיקר זן ספציפי של אנשים, עם אותם שאיפות, שנראים אותו דבר, שמגיעים מאותם המקומות, שזה בדרך כלל מודיעין, מקבים ראות, ורעננה, ועוד השרון, רמת השרון, חדרה, וייצרו קבוצה שהיא יותר איכותית ומלוכדת.
האליטה. אני צריך לעבור מקום.
כן, לגמרי. לגמרי.
אבל רוב היום, רוב המכינות הן הטרוגניות, לא?
רוב המכינות הן הטרוגניות, כן. זה גם מה שאני אוהב ומה שאני חיפשתי. אז אם אני חוזר רגע לנושא, פשוט לעשות רשימה של כל הקטגוריות, ואז יהיה לכם קל להבין יותר איזה מכינות יותר מתאימות עבורכם ואיזה פחות, והאם בכלל לבחור בחצי שנתית או שנתית, ולמה.
אז אני חושב שזו שאלה שמעניינת את כל הקהילה שלך. מה גרם לך להקים אותה?
וואו, תראה, זה בא מהצורך, קודם כל בשירות הצבאי שלי. זה היה באוגוסט שעבר, ממש לפני שנה וחודשיים. נבע מהצורך להיות עצמאי. רציתי ליצור לעצמי איזשהו בסיס יציב לאזרחות, משהו שאני יכול להרוויח ממנו טיפה כסף, אבל גם לעשות משהו משמעותי עבורי. וידעתי שאני רוצה לעסוק בחינוך. אמרתי, וואלה, איך אני מביא את זה לשלב הבא? כי אין לי שום קשרים. אולי רק הראש מכינה שלי יכול לעזור לי פה ושם. והתחלתי לחשוב על נישות, על נושאים מקוריים, ספציפיים, שאני יכול לקחת בהם אחריות ולהיות מה שנקרא החלוץ הראשוני שמדבר עליהם ברשתות. ואז עשיתי רשימה של כל הדברים שאני טוב בהם, רשימה של דברים שעברתי בחיים. אמרתי, שיחקתי כדורסל, שם הרבה מאמני כדורסל. מה עוד עשיתי? אני גולש, אני אוהב לגלוש, שם הרבה מאמני גלישה. וואלה, הייתי במכינה קדם צבאית, למה שאני לא אתחיל להיות מנטור של מכינות קדם צבאיות? אף אחד, גם שאני הייתי בית לא הסביר לי על הדברים האלה, איך מתקבלים, איזה מכינות יש היום, אף אחד לא חשף אותי לעולם הזה, ואמרתי, למה שאני לא אתחיל להריץ את זה? משם, דבר גרר דבר, התחלתי להעלות סרטונים, אנשים נחשפו, אהבו, היה ביקוש לפתוח קהילה של כולם, היום יש קהילה מטורפת, יש לי 10,000 בערך עוקבים בכל הרשתות חברתיות ביחד, טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, ועוד בערך 5,000 חבר'ה בקבוצות וואטסאפ של 5 קבוצות שמפוזרות ל-1,024 איש כל אחת. שם אני שולח טיפים, אנשים שואלים שאלות, זה המקום הבטוח שלהם באמת לשאול אותי שאלות, שהם יודעים שגם מישהו עונה להם מהצד השני, וגם להתייעץ אחד עם השני. אני מת על זה, אני רוצה לעסוק בחינוך שאני הגדול. החלום, אתה יודע, הרטוב, זה עוד כמה שנים, בעזרת השם, לפתוח מכינה בעצמי.
זה בדיוק, בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. יש לך כבר שם, משהו שאתה חושב עליו?
שם על מכינה?
כן.
כיוון בחיים, כיוון למה המכינה שלך תעסוק, איך היא תראה.
שאלה טובה, זה עדיין לא התחלתי להתעמק, בעיקר לא נכנסתי לפרטים הקטנים שזה שם וכדומה. אני חושב שהיא תהיה פשוט מכינה, אני רוצה בשאיפה, שהיא תהיה מכינה לכל מי שבאמת רוצה לעשות מכינה. כן יהיה אולי איזה משהו ממיין, אבל בעיקרון שיהיה פלטפורמה של כל החבר'ה שמנסים ורוצים לחוות את השנה הזאת לפני השנה בצבא, וכמובן היום אי אפשר לקבל את כולם, אבל שיהיה איזה מקום בטוח ככה לבני נוער, שהם יודעים שהם יכולים גם להשתפר שם, גם לתרום לקהילה, גם לטייל, גם לעשות עבודה חקלאית, להשיג שירות משמעותי. לא בהכרח אם אתה ענית על טופס בצורה טובה או לא, כן, יש לי קצת פיקפוקים השנה בתהליך המיון, בכללי לתהליך המיון של מכינות, אני חושב שיש כמה שגיאות שאפשר לתקן, וזהו.
הקריסות באתר.
לגמרי, לגמרי, זה אחד הדברים שמאוד עצבנו אותי באופן אישי, כי אני חווה בסופו של דבר את האנשים הרותחים, הם גם באים למועצת המכינות, אבל היום בגלל השנה, בגלל הכמות המתמיינת של המתמיינים, שנה שעברה, סתם אני, מספרים, שנה שעברה היה בערך 14,000, 14,500 מתמיינים, שמיניסטים, וכל שנה זה קופץ ב-1,000. השנה זה קפץ באזור ה-5,000, ויש באזור ה-18,500, 19,000 מתמיינים, שזה אסטרונומי לחלוטין, אין מספיק מכינות שיכולות להכיל את הכמות הזאת, אז מה שקרה, כולם נכנסו באתר, גם בגלל העבודה הטובה שאני עושה ברשתות, והאתר קרס מלא פעמים, אנשים לא הצליחו, היו צריכים לחכות עד 4 בלילה כדי שיהיה להם אפשרות להירשם למכינות, ואני בסוף חטפתי את כל האש הזה, כי המתמיינים, השמיניסטים, רואים אותי כמועצת המכינות, אז הם באים אליי בטענות, כי אני אולי יכול לספק להם את התשובות.
אני פתחתי איזה 6 מכשירים, זה עבד, זה היה יום הכי עצבני שלי בחיים, נראה לי.
פעלי על גולן ולא ידעתי.
לגמרי, זה בדיוק זה.
אז איזה יחידה אתה רצית להיות לפני הצבא?
כמו שאמרתי, אני לא רציתי להיות לוחם, הייתי בטוח שאני יכול להיות ג'ובניק. אגב, סיפור מצחיק, הלכתי גם 3 פעמים לרופאים שונים, 3 רופאים שונים, כדי לנסות להוריד פרופיל. פעם אחת שיחקתי על הבטן, פעם אחת כאבי גב, פעם כל מיני דברים. רציתי להוריד פרופיל כדי להצליח להשיג תפקיד שהוא כליל, ליד קרוב לבית, יומיות וכו'. במכינה, אתה יודע, בגלל הסביבה שלך, שאתה מכיר שם אנשים שכולם קרבי וכל היום בבוקר דיונות וחלבון ואימוני רגליים וזה, אז איפשהו נדבקתי בחיידק הקרבי, הבנתי שאני רוצה להגיע לגולני, בפרט לסיירת גולני, והתחלתי לעשות את ההתאמות לגבי זה.
איך הלך המסלול שלך ביחידה?
על זה רק אני יכול לדבר שעתיים שלמות. תראה, אם אני נכנס רגע מחוץ ללחימה וכולי, המסלול עצמו, אתה מתגייס, עושה גיבוש לסיירת גולני של בערך 2.5-3. אם אתה עובר, אז כאילו ברוך השם התקבלת, אחרי זה אתה מתחיל ישר טירונות אינטנסיבית של 4 חודש, שאגב, דיסקליימר קטן, זה 4 חודש הכי קשים שלי בשירות, לא הלחימה בעזה, לא לבנון, לא סוריה, לא קושי כזה מנטלי, פיזי או אחר, אלא הטירונות היה לי הדבר הכי קשה, כי מכניסים אותך לתוך שבלונה של אתה סמרטוט, אתה עושה מה שאומרים לך, אסור לך להגדיל ראש, אתה, יש לך 3 דקות לחרבן ביום, אתה אוכל שניצל אחד, כאילו תשאר במסגרת שלך, אסור גרד באף, הכל צריך לבקש רשות. היה לי מאוד מאוד קשה לצאת מהקיבעון של האזרחות והמכינה, שבהכרח אומרים לך בוא תפרח, בוא תגדיל ראש, בוא כאילו תהיה מי שאתה רוצה להיות, למסגרת כזאת קטנה. אחרי זה יש אימון מתקדם של 3 חודשים, שם אתה יותר עובר הכשרות ספציפיות לתפקיד שלך. אני הייתי מיועד להיות מפקד חוליה, אז כאילו היו מדברים איתי יותר על דילמות צבאיות.
מחלקה פיקודית.
בדיוק, ולעשות כאילו תרגילי צוות ולהיות מפקד ולשלוט על החבר'ה וכו'. אחרי זה אתה עולה לשטח 100 המפורסם בסיירת גולני, זה מקום מאוד מאוד אפל, שאני יכול לספר עליו גם בשעה שלמה. שם זה יותר כבר בעין לפתוח את התחת, יותר פיזי, אתה מגיע לחודש רצוף שאתה סוגר 28 מחוץ לבית, אין לך טלפון, רק 20 דקות ביום, ביום שישי, להגיד שלום לאמא, שלום לבת זוג,
לעשן איזה, אני
חי. בדיוק, לעשן איזה סיגריה, לאכול איזה עוגיה מתוקה, וזהו, ואתה צריך להחזיר הכל לקופסה. ושם באמת יום-יום אתה לא ישן, עושים לך אקטים פיזיים, באמת לשבור אותך ולגרום לך לעוף משם. זה ממש כמו גיבוש על סטרואידים של חודש שלם. לאחר מכן מי שממשיך ועובר את זה, אז ממשיך לעוד חצי שנה בעיקרון בשטח 100, של ניווטים, של הכשרות מקצועיות, פקלים, מקצועות, אם אתה רוצה להיות מגיסט, נגביסט, בנאי, צלף, כל מיני דברים כאלה. ואז אחרי זה יש חודש שלם של מסכמים, זה שבוע שמוקדש לכל לחימה במיתר כזה או אחר, יש לך שבוע מסכם עזה, שבועיים מסכם לבנון, ועוד שבוע מסכם ניווט בדד, זה נקרא מסכם ארז, על שם ארז גרשטיין, הלוחם הדגול של היחידה בשנות ה-90, זה ממש ניווט בדד שאתה עושה לבד, 120 קילומטר, מים המלח עד הכינרת, לבד לגמרי, אין לך מפה, אין לך שום דבר, וזהו, אחרי שאתה עובר את החודש הזה, אתה מקבל את סיכת הלוחם, סיכת הנמר של סיירת גולני, ועלית ליחידה.
שהייתם בלבנון.
כן.
הרגשתם גאווה את ההיסטוריה שהייתה, נגיד, מהקרב של בינת ג'בייל?
כן, לגמרי. בינג'בל, קודם כל שאתה טירון, מדברים איתך הרבה על מורשת קרב של היחידה, מנסים להחביר אותך כמה שיותר למה שקרה, והקרב על הבופור ותלפחר, אם יצא לך לשמוע את המקומות האלה ואת הקרבות האדירים האלה. וכן, כן, חד משמעית, אתה מרגיש חלק מההיסטוריה. אני זוכר את התחושה שחציתי, אתה יודע מה זה גבל? גבל זה כאילו הכינוי לגבול, לאיך שאתה אומר גבול, אומרים חציית גבל. סבא, אז ברגע שאתה חוצה גבל פעם ראשונה, אז אני לא יכול לתאר את זה במילים, זה באמת, כנראה, זריקה, כאילו מישהו בא והזריק לך אדרנלין לתוך כל הגוף, כאילו, ויש לך צמרמורת ואור של פיל 24/7, ובאמת הלחימה בלבנון הייתה ממש משמעותית, והיא הרבה הרבה יותר קשה, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה מנטלית, מלחימה מעזה או סוריה או משהו כזה.
יש לי בראש איזה סטורי שלך באיזה נחל.
כן, בליטני.
כן, זהו, וואו.
כן.
אתה אימנת באמת של...
אז אתה עוקב אחרי תקופה.
כן.
לגמרי.
אתה אימנת שאתה תלחם בכמות הזאת?
לא, חד משמעית לא. אם היית מחזיר אותי אפילו שבועיים לפני השביעי באוקטובר, לא הייתי מאמין לך למילה שיוצאת לך מהפה, אם היית אומר לי שאני אהיה בעזב, שאני אהיה בלבנון, שאני אהיה בסוריה, וגם כל כך הרבה זמן, הייתי סך הכל שנה ועשר בלחימה, שנה ועשר ממושכת בלחימה, חצי שנה בעזה, עוד 3 חודשים בלבנון, אחרי זה חודשיים בסוריה, ואז עוד 8 חודש בעזה, והכל היה רצוף, כאילו אולי עם הפסקות של שבועיים בין לבין, לא דמיינתי את זה, ממש ממש לא, זה... כל פעם שהיינו נכנסים מחדש, אז יש לך את כאילו ההפתעה הזאת מחדש, כי אתה אומר, לא, זהו, זה הכניסה האחרונה, אין מצב שזה, החטופים יחזרו וזהו, ואז עוד פעם אתה מופתע שאתה נכנס שוב, ואז פתאום קוראים לך ללבנון בכלל, ואתה חוטף שוק, מה? לא היינו בלבנון איזה 30 שנה, איך אני אכנס ללבנון?
כאילו הקפת התעוררות הזאת היא שאתה לא מבין מאיפה זה בא.
בדיוק.
אבל אתה חייב לבוא.
בדיוק. הקפה הכי גדולה הייתה בסוריה, כי היינו בתמרונים בלבנון, והכל היה חלק, ואתה רגיל כאילו להיכנס, זה הכניסות של 7-10 ימים, אתה יוצא ליומיים לבסיס שלך להתראיין, אפילו לא הביתה, ואז חוזר עוד פעם ל7-10 ימים במקום אחר. וככה זה היה בערך 2.5 כניסות ללבנון, בחודשיים וחצי האלה יצאנו פעם אחת הביתה ל4 ימים להתראיינות, וחזרנו, וכך אתה יודע, ואז ביציאה אחת הייתי בטוח עוד פעם שאני חוזר ללבנון או שאני יורד לעזה. ואז הייתי בסופש בבית ונהניתי עם הבת זוג והייתי עם המשפחה וכולי וצימר וזה. ואז כאילו המפקד שלי מתקשר אליי בשבת בבוקר ואומר לי, אומר, כאילו תאסוף את הכיתה שלך, כאילו אתה מפקד כיתה, תאסוף את כל החבר'ה שלך, תוודא שהם זמינים, נכנסים לסוריה.
היה הפתעה.
הייתי מה? ואז פתחתי חדשות וראיתי שעומד להיות כיסה קרקעית לסוריה והייתי בהלם כאילו. יום שבת באיזה 2 PM הגעתי לבסיס, ובראשון ב4 AM כבר הייתי בסוריה, משהו כזה.
אתה חושב שיש הבדל בין סיירת גולני לגולני?
כן, יש חד משמעית הבדל. הגדודים קודם כל עושים חצי שנה פחות מאיתנו במסלול. סגור, תחשוב שאחרי הטירונות אימון מתקדם, יש מסע קומטה וזהו, והם מסיימים. אין להם את ה8 חודש האלה של שטח 100. ואני חושב שגם ביעדים, בסופו של דבר, אתה יודע, ראינו את זה בלחימה, הגדודים יותר מקבלים משימות אחוריות, לא שהם לא עשו עבודה פנומנלית, אפילו יש גדודים כמו 51 ו-13 שעשו אפילו לדעתי עבודה יותר טובה מהסיירת בחלק מהמקרים, אבל הסיירת כאילו המטרה שלהם זה להיכנס יותר לעומק, למשימות יותר מסוכנות, יותר ממשיות, ואני באמת שמח בחלקי בתרומה שנתתי, גם יצא לי אחלה של יעדים ואחלה זיכרונות, אתה יודע, לנכדים.
בשיחה עם לוחם במיוחד ממגלן, הוא אמר לי אבל בתכלס שחיר עושים את כל עבודה שחורה עכשיו במלחמה.
לגמרי, לגמרי. לדעתי כל יחידה כרגע בשנתיים האחרונות עשו מה שנקרא את העבודה השחורה במרכאות. אין יחידה שלא תרמה את חלקה, בין אם זה כל יחידת קומנדו כזו או אחרת, כמובן שאליט, שלדג, 6-9, מתקל, שייטת, אנחנו אפילו לא יודעים מה הם עשו. וגם כל יחידת חיר, בין אם זה סיירת חרוב, סיירת צנחנים, עוקץ, יעלום, כולם נקחו מה שנקרא את הנטל, חלקנו את זה אחד עם השני, וכולם עבדו באמת בצורה יוצאת מן הכלל.
השביל עשרה, איך הוא תפס אותך?
תפס אותי האמת בבית, הייתי עדיין טירון, כאילו הייתי באמצע המסלול שלי בשטח 100, בדיוק חזרתי משבועיים של ניווטים, סבא בדרום, וחזרתי הביתה, יצאתי יום שישי הביתה, והייתי אמור לחזור ביום ראשון לבסיס, סבא להמשיך כאילו את הסדרת ניווטים, נתנו לנו איזה יומיים התרענות בבית, וקמתי בשבת בבוקר באיזה 7:30, יחסית מאוחר, אחרי הגל של המחבלים הראשון, ל-52 שיחות שלא נהנו, מהמפקד שלי, מחברים שלי מהצוות וזה, אני קם, אני עונה לטלפון הראשון, זה החבר שלי מהצוות, קוראים לו סוקו, זה קישור של סוקולובסקי, עמית סוקולובסקי, אני עונה לו, כי הוא בדיוק הטלפון, השיחה שנכנסה באותו רגע, אומר לו, מה קורה אחי? הוא אמר לי, יאללה, תאסוף את הכיתה שלך אחי, וזה כולם בדרך השטח 100. ואני אומר, למה, מה קרה? וזה הוקפצנו, מה יש? הוא אמר, לפתח חדשות, אתה תבין. ואני קם, כולי מזיע, כאילו, אין לי מושג איפה אני נמצא, וזה. ואני פותח את הטלוויזיה, אני רואה את כל מה שקרה, ישר כאילו תפסתי טרמפ לצפון, לשטח 100, מי שלא יודע, זה נמצא כזה באזור חצור, ראש פינה ליד, נגיד, כביש 90, ההמבורגר, באזור שם, והלכנו לשם, עדיין היינו טירונים, אז לא קפצנו באמת לדרום, כאילו ההנחיה הייתה לבוא קודם לבסיס, להתאסף, לראות שכולם בסדר, בערב, באזור 7-8 כבר היה לנו הסעה לכל הצוות לדרום, כל היחידה, הלוחמים קפצו במסוקים באותו זמן ונלחמו בעוטף, אני עדיין לא הייתי במצב כזה, הייתי כולה חייל 8-9 חודש, משהו כזה, אפילו לא הייתי לוחם כאילו עדיין, הייתי בהכשרה, וזהו, ובשלושה ימים הראשונים הייתי בקיבוץ מגן, כזה שמרנו על הקיבוץ, היה איזו התקלות אחת, ובשבוע אחרי זה היינו בחצרים, ואז משם זה כבר היה שטחי כינוס ולהיכנס לאז הפעם הראשונה.
איך אתה משלב בהם להיות לוחם ובעיקר מלא לוחם לנהל קהילה ממש גדולה?
מה אתה אומר?
איך שלבת בין להיות לוחם ולהיות הרבה בחול וללחם?
כן.
לשלב קהילה גדולה.
תראה, זה לא פשוט בכלל. אם יש חבר'ה שלוקחים מזה השראה, אז אני ממליץ להם אולי כן לחכות וכן לחכות רגע לאזרחות וממש לזמן שיהיה להם את הזמן הפנוי לעצב את הדבר הזה, כי לי היה מאוד מאוד קשה. תחשוב שהיה לי קהילה של אנשים שסומכים עליי, שצורכים את התוכן שלי באופן יומיומי, שמחכים לטיפים שלי, ששואלים שאלות, שצריכים את העזרה. חלק מהם אפילו גם שילמו כסף כדי לקבל עוד אקסטרה ליווי. ואני ממש זוכר שהייתי יוצא נגיד מעזה, מלבנון, במקום לקחת זמן לעצמי, לנוח, לשחק באקסבוק, להיות עם הבת זוג, הייתי עולה לזומים איתם. זה היה מאוד מאוד קשה. וגם, הרבה פעמים אתה נמצא גם בלי טלפון, אתה בסיטואציות שאתה בחול, כמו שאמרת, אין לך טלפון, כאילו אין לך גישה, ופתאום שבוע אתה לא עונה לאנשים, ואז אנשים מרים עם גבה, עומר, איפה אתה? מה קורה? הבטחת שתעזור לי, הבטחת שזה? ובשבועות האלה היה מאוד קשה להחזיר את הקהילה חזרה לתנופה, חלק איבדו את האמון, חלק... בגלל זה אני ממליץ לחכות עם זה, הכל בזמן שלו, אני פשוט רציתי להניע את הדברים מאוד מהר, היה לי רעיון, היה לי ויז'ן בראש, אמרתי אני מוציא את זה לפעולה. בעיקרון אני בן אדם כזה ש... פחות לחשוב, יותר לעשות. וזה מה שהיה אחד הדברים, אני לא מתחרט על זה, כן, כי זה כן עזר לי ליצור בסיס יציב לאזרחות, אבל מצד שני זה היה כאילו לפתוח עסק על סטרואידים.
אבל זה גם מאוד השתלם לך, לא?
לגמרי, מאוד השתלם. היום חברים שלי, כאילו שאני מאוד מאוד אוהב אותם מהצוות, עד שאנחנו טסים לטיול הגדול, אז הם כאילו, אתה יודע, עובדים בלוחות סולריים, בניקיון, במזגנים, בבנייה, דברים כאלה, נגרות. ואין לי, יש את העסק העצמאי שלי, אני קם מתי שאני רוצה, אני עובד בעבודה שמספקת אותי, אני לא מחכה לסיים את השיעורים כמה שיותר מהר, כי אני שונא את העבודה ומחכה לתשלום החודשי, אלא אני קם, אני עובד עם בני נוער, אני מתעסק בחינוך, שזה בסופו של דבר מה שנותן לי השראה, אני קם מתי שבא לי, אני מתאמן על הבוקר, יש לי זמן לרוץ, יש לי זמן לעשות את הדברים שלי, להשקיע במשפחה שלי, להשקיע בבת זוג שלי, לצלם סרטונים. בסופו של דבר אני חי בעבודה שהיא מאוד מספקת, אולי לא באזור התגמול, אבל מבחינה אישית, מאוד מאוד סיפוק, תחושת שליחות מאוד גבוהה.
תכלס זה החלום של כל לוחם.
לגמרי, לגמרי חד משמעית.
איפה היה לך הכי קשה להילחם?
חד משמעית בלבנון. אני לא אגיד איפה בדיוק, אבל לבנון היה שוק, כי עזה אתה כזה יותר ברגוע, בפנן, תופסים חיפויים, יש התקלה פעם בחודש, המחבלים מתחבאים מתחת לאדמה וכולי וכולי, אתה גם נלחם בנמר, כאילו בטנקים ודברים כאלה. לבנון היה הרבה יותר מסיבי, כי אתה גם עם כל הציוד על הגב, אתה גם עולה ערים וגבעות, ואין לך איזה נמר או אמר שינייד אותך, הכל ברגל, וגם הם חיכו לנו שם מאוד מאוד טוב, מאוד כאילו חשבו על הכל, התחבאו בפינות, חבלה ותחמושת ברמה קיצונית, זה היה כמו, אתה משחק פורטנייט?
כן.
זה היה באטל רויאל, פשוטו כמשמעו באטל רויאל, זה היה לגמרי זה.
משחק כאילו. של קוד ממש גדול.
אחי, זה בדיוק כמו שאתה רואה בסרטים, שיש פיצוצים ועיריות, והמפקד צועק, חבר'ה, אני צריך תחמושת וזה, וחפו עליי, ויש לנו פצוע. ה-24 שעות לפחות ראשונות בלבנון היה בדיוק ככה.
וואו.
כן.
יש משפט שמלווה אותך בסיירת?
שמה, זה... יש כמה משפטים. אני אגיד לך דווקא משפט שהמפי שלי אמר לי בתירונות, זה שאין לו יכול, יש לו יכולה. עכשיו, אני לא בא פה להשמיץ בנות, כן? אבל כאילו, אני כל פעם מי שבא להתלונן, אז אומר לו, אחי, אתה באת לסייר גולני או שאתה באת להיות בחורה שמתלוננת על התנאים פה? נכון? אתה ביקשת את זה, אתה ידעת שזה כולל את המגורים האלה והאלה, אתה ידעת שיסחילו אותך כל יום, אתה ידעת שזה הולך להיות קשה, אתה ידעת שאתה תצטרך לעשות מה שאומרים לך, אז תהיה גבר ותעשה את זה.
תבחר את הקושי שלך.
בדיוק, תבחר את הקושי שלך.
איך היית מסביר מה זה להיות לוחם במדינת ישראל עכשיו?
שמע, זה התחושה הכי כיפית שאני יכול לתאר לך, כאילו, אין שליחות יותר מספקת מזה, שאתה חוזר לנגיד חג מסוים, או איזה שבת ספציפית שיצאת הביתה, וכל המשפחה שלך מגיעה כי אתה יצאת הביתה, ולא כי יש חג עכשיו או משהו כזה, הם באים לראות אותך, וכולם שואלים אותך, ואתה מראה לכולם דברים שאספת וליקטת, וזיכרונות, ופליירים שהבאת, ודגל פלסטין שלקחת הביתה. זה דברים שאי אפשר להסביר ממילים, והתחושת גאווה שאתה מסתכל על ההורים שלך, שאתה מסתכל על האחים שלך, שאתה מסתכל על המשפחה שלך, זה, על הבת זוג שלך, זה משהו שאני לא יכול להסביר במילים, אני לא יכול, זה צמרמורת ברמה הכי גבוהה שיש. ואני גם לקחתי על עצמי שאני לא הולך לשכוח את החוויות האלה. אני עושה ממש בעיצומו של לעשות אלבום צבא. לקחתי את כל ה-200 תמונות הכי משמעותיות שלי בשירות, גם בלחימה, גם בטירונות, גם בגיוס. וממש אני הולך לפתח אותם, לעשות אלבום שמראה בדיוק איפה הייתי ומה עשיתי ומה התחושות גם שחוויתי. יש לי פתקים ששמרתי מכל מקום שכתבתי. ממש לעשות אלבום שיהיה לדורות הבאים, לילדים שלי, לנכדים, שיראו מה סבא שלהם עשה בשנת 2025.
אתה מרגיש שהשירות בסיירת גולני שינה אותך, את הערכים שלך?
חד משמעית כן, חד משמעית כן. זה, קודם כל, הדבר הראשון זה עזר לי לעצב את עצמי כגבר, כבן אדם מאוד בוגר. לא יודע, פשוט פיתח אותי בכל כך הרבה רבדים, בין אם זה הביטחון העצמי שלי, היכולת החלה שלי, החוסן המנטלי שלי, זה דברים שעיצבו אותי כגבר, והיום אני יודע להגיד באזרחות שכאילו אני לא בא להשתחצן או משהו כזה, אבל וואלה, אין אתגר שאני לא יכול להתמודד איתו, כי עברתי כל כך מלא, כי עשיתי כל כך הרבה, אז מה זה אם עכשיו, סתם דוגמה, קבעתי להיפגש עם איזה חבר והוא ביטל לי בדקה האחרונה? הכל טוב, אז מה אם... מישהו שכח להעביר לי איזה תשלום מסוים ואמר לי, וואלה, אני צריך עוד שבועיים. הכל סבבה, כאילו, אני מקבל אתגרים באהבה, ואין משהו היום באזרחות שאני נרתע ממנו כביכול. זה לדעתי אחד הדברים שהכי עיצבו אותי בסיירת גולני. אני מאמין שכל יחידה קרבית שאתה תלך אליה, אני מאמין שאתה תרגיש אותו דבר.
איפה אתה רואה את הקהילה בעוד 5 שנים?
וואה, שאלה טובה. עוד 5 שנים מהיום אני רואה את הקהילה, כמובן, מקום מאוד בטוח לבני נוער, גם להביע את עצמם. אני מאמין שעוד 5 שנים מהיום זה גם לא יהיה פלטפורמה רק של מכינות, אולי לכל השנות מעבר שיש היום בין התיכון לצבא, גם שנות שירות וגם השצים וגם שנות, לא יודע מה, התעסקות בשנות מעבר בחול, דברים כאלה. אני חושב שזה יכול להתפתח להמון המון כיוונים ולהיות מקום בטוח להרבה מאוד אנשים. אני רואה את זה כאולי, החלום הגדול זה כמובן, כמו שאמרתי לך, מכינה בפני עצמה, ואולי אפילו איזשהו תשתית להחלפה של מערכת החינוך, מקום שיוכל להתחרות במערכת החינוך של היום, בבתי ספר, בדברים כאלה, כדי להביא משהו שונה ואחר, אולי תוספת בשעות הצהריים, דברים כאלה. אני חושב שבאמת, אם אני אמשיך להתמיד, זה הכל תלוי בזה, אם אני אמשיך להתמיד, להקשיב לצרכים של הקהילה, להקשיב לכאבים של האנשים, לחששות שלהם, וכל הזמן לשפר, להתקן, לעשות דברים הרבה יותר טוב, אז זה יכול לפרוח להרבה מאוד דברים והרבה מאוד שיתופי פעולה.
אתה חושב שיש משהו שמועצת המכינות צריכה לשפר?
חד משמעית את תהליך המיון שלהם. אני חושב שהם לא עושים את זה בצורה טובה. יש שם כל כך הרבה מתמיינים שמתפספסים, בגלל שהם לא יצליחו להעביר את עצמם דרך הטופס, לדוגמה, דרך האינטרנט, שלא יצליחו להתקבל למכינה שהם רוצים, כי הם לא יצליחו להירשם ביום ההרשמה, בגלל האתר, שלא מצליחים להביע את עצמם בימי המיון, כי כולם מתלהמים אחד על השני, ולא בודקים לדעתי לפי קריטריונים מתאימים. אני חושב שיש הרבה מה לשפר. כמובן שאין לי עדיין איזה פתרון חכם להציע במקום, אבל חייב שינוי. חד משמעית.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד שם, בעוד 5 שנים?
מה זה, גיל 27. גיל 27, אני רואה את עצמי, יש לי כבר ויז'ן בורד, אתה יודע מה זה ויז'ן בורד?
כן.
יש לי כבר כאילו ויז'ן בורד לעוד 5 שנים מהיום, עם כל מיני תמונות שלי ב-AI, משיג את הדברים שאני רוצה להשיג. אז הדבר הראשון זה, קודם כל, מתחתן עם הבת זוג שלי, אני עם בת זוג אהבת חיי, קוראים לנועם, 3.5 שנים הכרנו במכינה, אז קודם כל להתחתן איתה, ילדים, משפחה, זה אחד הדברים שאני הכי חותר אליהם עד גיל 30. אני רואה את עצמי גר באיזה בית פרטי בצפון, לא עכשיו איזה אחוזה מפגרת, אלא בית מינימלי, מאוד פרטי, שיהיה מקום בטוח לי ולמשפחה שלי, עם איזה חוות סוסים בחוץ, דשא שהילדים יוכלו לשחק כדורגל.
אני אומר לך, יש לה דזה נחל, לא?
לגמרי, לגמרי. שאני אוכל באמת להיות שם בשקט, ומשהו שלא קרוב למרכז, שלא קרוב לשום עיר, לגור במושב, לגור בקיבוץ עם אנשים טובים, שיהיה לי את השקט שלי, לגדל את המשפחה שלי כמו שצריך. מבחינה כלכלית אני רואה את עצמי כבר בחופש כלכלי, לא מהפן של אני רוצה להיות מיליונר ושיהיה לי ג'טסקי וזה כיף, אני ניסוע ברחבי יוקרה. החלום שלי זה שיהיה לי טנדר, אני לא רוצה אלפה רומאו או רולס רויס או משהו כזה, פשוט כדי שאני אוכל לספק לילדים שלי את כל מה שהם צריכים, בין אם זה החוגים שהם רוצים ללכת אליהם, אז שלא יצטרכו לשאול אותי ואם להדליק את הדוד, שלא יצטרכו לחשוש מבחינת מה הם יאכלו בצהריים, איזה חוג הם ילכו, והאם יש כסף ללמוד תואר, והאם יש כסף בכלל להגיע למכינה או דברים כאלה, שיהיה להם את כל מה שהם צריכים מבחינה חינוכית, כלכלית, דברים כאלה, מצד שני שלא, כאילו הם גם לא יהיו מפונקים.
אם היית יכול להגיד משהו לכל הקהילה שלך עכשיו, מה היית אומר?
הייתי אומר להם שהשתמשו בכלים שהם הולכים לחוות בשנת המכינה, בשנת השירות שלהם בצבא, שישתמשו בכל הכלים האלה ולא ייקחו אותם רק לעצמם, אלא שימשיכו לפזר אותם בחברה הישראלית, שימשיכו לתרום, להשפיע על אוכלוסיות שונות בקהילה, שיתרמו בצורה כזו או אחרת, כי זה לא נגמר שם. זה לא שעכשיו אתה מגיע למכינה קדם צבאית, סתם אני לא הולך על הדוגמה הזאת, כי אני יותר מבין בזה, ומה שנקרא, אתה רק לוקח, 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 וזהו, נהיית רותם בחור יותר טוב ויותר עצמאי. איזה כיף לך, עם יותר ביטחון עצמי. לא. זה חבר'ה שמגיעים ויקחו את הדברים והכלים שהם מחפשים ונותנים להם בשנת השירות, המכינה, השירות הצבאי, והמשיכו להשפיע בעזרתם על עוד אוכלוסיות, על עוד קבוצות של אנשים, על החברה הישראלית, בין אם זה ביציאה לפיקוד, יציאה לקצונה, לעשות שירות משמעותי, לעבוד עם בחינוך, כל מיני דברים כאלה. זה הדבר היחיד שהייתי רוצה להגיד להם.
תודה רבה רבה מה שהגעת.
בכיף, היה לי תענוג להיות פה, שמח להכיר אתכם, ויאללה הראיות, מה שנקרא.
יאללה הראיות.
גם יש לנו עוד זמן לדבר, אם יש לך משהו שאתה היית רוצה להגיד, או שאתה עוד היית רוצה לשאול אותם. גם נגיד אני, כאילו, אני עברתי מאוד מסלול לא מלשכה, אני עשיתי שנת שירות שהייתה שנה א'.
וואו. כן.
שזה הייתה כאילו מטורף, ואז הגעתי לקרבי והגעתי למקום שכאילו לא הרבה מגיעים אליו.
וואלה, איפה היית?
איפה היית? איפה את?
איפה את עכשיו?
אני במחלקה 4 בפיקוד העורף, בפלחץ.
וואו, כל סחתן, סחתן עלייך, סחתן עלייך, כל הכבוד.
אני מבין, כולם יודעים מה זה אומר.
כל מי שהיה בקרבי יודע מה זה אומר.
כן, לגמרי.
אבל נגיד, אני, כשהייתי באמת, כמו שאתה אומר, בשנה של המיונים, לא ראיתי את הבן אדם שיבוא ויעזור. וימשוך אותך הלאה, ונגיד, אתה, כאילו, אני שואל אותך עכשיו, אתה מתמיין לשנות שירות ומכינות, אתה רואה את הבן אדם הזה שעוזר לך, כאילו, מה אתה מרגיש החוסרים?
יש לי את זה הימי מיון, שאני פחות הייתי מסודר כמו שאתה אמרת, יש לי חודש, נראה לי איזה 5, וזה מדען שבאמת מסביך מה יהיה, כי זה בא ובום, אתה לא מבין מה יש, ופתאום יש לך 400 ילד, והצריך להתחרות, ופתאום כולם אומרים לך, אני רשגד. אני כאילו ניהלתי איזה פרויקט של מתנדבים בצפון, ואתה אומר, וואו, מה אני עציתי בחיים שלי?
כאילו, מה מייחד אותי?
מי אני, כאילו?
לגמרי.
אז זה נותן נקודה מחשבה חדשה לגמרי.
לגמרי מסכים איתך, אחי.
באמת, טורף. יש מכינה שאם כבר אומרים, אתה תמליץ עליה?
שמע, אני לא ניטרלי בסיפור, אני כמובן מכינת נחשון, המכינה שאני הייתי בה. תלוי מה יותר אתה מחפש. אם זה מכינות בפן הכושר הקרבי, אז כמובן הייתי אומר לך, לך לתבור על קרם אל, על מכינת אחים, על סמל, על מגדלור, חמש אצבעות, מלח הארץ, מהסוג הזה. אם אתה מחפש יותר מכינות הטרוגניות, אז לך על מיתרים לחיש, על נחשון, על בערי, העמק, רבין, דברים כאלה. כל מכינה באמת יש לה את הנישה שלה, מכינות שיותר על הפן של ההרצאות, מכינות שהן יותר דוגלות בטיולים, כושר קרבי, צפון, דרום, כל אחד ובאמת העדפה הספציפית שלו. אני חושב שבעזרת אסטרטגיה נכונה, כל אחד יכול למצוא באמת המכינה שהכי מתאימה עבורו, וזה בסופו של דבר התפקיד שלי, וזה גם למה אני בא לכאן, מתארח בתוכניות רדיו, הולך לפודקאסטים, יש לי פודקאסט משלי אפילו, כל הדברים האלה ברשתות, כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו להיחשף, וכמה שיותר אנשים יוכלו להתקבל למכינה שהכי מתאימה להם, ולמצוא את עצמם, לתת לעצמם איזשהו כיוון כזה בחיים.
חמש פעמים.
אתה חשבת על הערכים שהמכינה שלך תעשה? טיולים, כושר קרבי?
אני חושב שזה יהיה הכל מהכל. אני לא יודע עדיין משהו ספציפי, אבל בעיקר על הערכים עצמם שיהיו חשובים לי, זה קבלת השונה, זה מסע בתוך עצמך, כאילו אני רוצה להעביר אנשים כמו שאני באתי, אפשר לקרוא לזה אנשים שלא יודעים מי הם, לא מוצאים את עצמם, לא משתלבים חברתית, באים ממקומות שלא אוהבים נוער בסיכון, דברים כאלה, והיו יכולים ככה לסגל לעצמם זהות חדשה.
אתה מאמין בהכרת הארץ דרך הרגליים?
לגמרי, לגמרי. לא בצבא, כי בצבא
זה לא הכי כיף.
זה גורם לך לסנות הארץ. אבל במכינה לגמרי, עם בגדים שאתה אוהב, עם חברים שלך, עם תיק טיולים שהוא לא מלא, אז לגמרי אני מאמין בזה.
אז תודה רבה על מה שהגעת.
תודה לך רותם, היה לי נעים להיות פה.
תודה רבה, ואתה נעים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים. לשמיים, כי אל מטיב אתה בחסדך, אני לבד, אני צריך אותך, אבא אני בונה טבע, לפני שהמבול הזה יגיע.